מדרש רבה, פרשת תרומה, ערב ראש חודש אדר.
נכנס
לאדר מרבים שמחה, ואין שמחה אלא תורה. אז אנחנו נמצאים בפרשה ל"ג סימן ז', אנחנו עסוקים בפסוק הראשון, מדבר השם משה לאמור, מדבר לבני ישראל, ויקחו לי תרומה. אומר המדרש, הדבר אחר אנחנו למדנו בעצם עד לכאן, אז כאן המדרש רוצה לעסוק בזה שאפשרות או התאפשרות המשכן בישראל הייתה דווקא אחרי נתינת התורה, ובלעדי התורה לא היה אפשר להיבנות המשכן, כי בעצם המשכן, אני חוזר בעצם אולי משהו קצת יותר יסודי, העניין הזה של השראת השכינה בישראל, זו מדרגת החיים של ישראל. אם נגיד שהיו בעצם שלושה מאורעות או שלושה יסודות שעם ישראל בעצם בנוי מהם, על פי דברים שהרב ציודה, בשיחות הרב ציודה חוזר על זה כל ספר שמות, וגם אחרי ספר שמות הוא ממשיך לחזור על זה, שלושת היסודות הם יציאת מצרים, מתן תורה והשראת השכינה. זה שלושת היסודות ש עם ישראל בנוי מהם. אני חושב ששנה שעברה או לפני שנתיים ראיתי את זה כתוב גם פורש, גם באחד המפרשים, או המשך חוכמה, יכולת המשך חוכמה, לא זוכר, אני חושב שראיתי גם מציין את שלושת הנקודות הללו. ההבדל הוא שגם יציאת מצרים וגם מתן תורה, זה היו שני מאורעות ענקיים בסדר גודלם, אבל זה היה בזמן ונגמר. השראת השכינה, מאז שהיה כדורך הוא ישרה את שכינתו בישראל, לא זז השכינה מישראל. לא מה כותל המערבי, מישראל. לא זז השכינה. כלומר, זה מציאות החיים של עם ישראל. כשלמדנו, עכשיו בשנים עבר, או אני לא זוכר בשנה שעברה או לפני כן, אז היה איזושהי הסברה כביכול, שכל העולם כולו היה צריך להיות בעצם משכן. ההצמצמות ועשו לי מקדש ששכנתי
בתוכם.
זה הדגשה. המקדש הוא האפשרות של האדם, ישראל, להגיע למציאות הזאת שהשכינה, קדוש ברוך הוא ישרה בו. אבל בעצם אפשר לומר שהמהלך, אולי המקורי היה, שכל העולם כולו יהיה משכן. ואם זה המהלך המקורי, וזה הרצון, וזאת התוכנית, אז זה גם יהיה. איפה כתוב שזה יהיה?
במות.
איך?
במות.
לא, לא. איפה בעצם מוכח שיהיה והתקיים בעזרת השם התוכנית הזאת? פסוק מפורש, לא? ומלאה הארץ דעה את השם. לא צריך עוד מקום, אלא בכל מקום אשר
אזכיר.
נכון, עד ששם יש את הנבואה הזאת וזה הפטרה, שיהיה כתוב על מצעלות הסוס, קודש להשם, על ה... פרסות. מה שעכשיו כתוב על הציץ של כהן גדול, לעתיד לבוא יהיה כתוב על הפרסות של הסוס. מה זה אומר? זה לא שעכשיו הציעו, אפילו הפרסות של הסוס הם קודש.
הדבר הכי נמוך כאילו.
נכון. אין שום דבר. כל נמצא בתוך המציאות העליונה. זה לעתיד לבוא. כדי להגיע לשם, עוברים דרך צינור דק. מה צינור הדק? המשכן. מה צינור הדק? עם ישראל. ביקש משה רבנו מהקדוש ברוך הוא, שתשרה שכינה רק על עם ישראל. למה? מה זה הקמצנות הזאת?
ביקש מי?
משה רבנו. למה להתקמצן? זה לא אני שואל. מי שואל את זה? מלך כוזר שואל את הרב יהודה הלוי, את החבר. למה? למה זה כזה אליכם? למה שזה לא יהיה דמוקרטי? כולם פתוח לכולם.
קדוש ברוך הוא אמר, ואז אתם נרגש אחד עם התוכן.
נכון, אז הוא מסביר שזה היה הצורך אחרי שהמציאות נפלה, שהתרכז זה... לנקודה כזאת, כלומר משה רבנו כשהוא מבקש את זה, זה לא קמצנות, זה ברכה. מתוך זה שיהיה התרכזות שהשכינה תשרה רק בעם ישראל, מתוך זה תבוא ברכה לכל העולם. אבל אם זה יתפרס, קורח, אמינות, אין כהנים, אין עם ישראל, מגיע מזה רק אסון. כי המציאות עכשיו כרגע צריכה לב שיענה את כל הגוף. לעתיד לבוא, כל המציאות תתעלה להיות לב. אבל אם עכשיו כל הגוף ירצה להיות לב, לא יתפקד. אז זה הנקודה היסודית בעצם של השראת השכינה שמתחילים את המהלך הזה. לפי סדר הפרשיות, אני אומר עוד פעם, לפי סדר הפרשיות, הציווי על המשכן הוא לפני חטא העגל. נכון שאנחנו למדנו במדרשים, וזה בדברי חז"ל, שלכאורה יצא מסוים להבין שהמשכן הוא בא אחרי חטא העגל. כלומר, אחרי שעם ישראל חטאו בעגל, איבדו את המדרגה המיוחדת שלהם, ולכן היה צריך משכן. כי אם לא, למה צריך משכן? אתם משכן. אבל דווקא זה מה שמראה את הצד שלה, זה שהציווי היה לפני חטא העגל. והקיום היה אחרי חטא העגל, זה רק הראה, עדות, נכון למה נקרא משכן, משכן העדות, עדות היא לישראל שחיפרתי להם על חטא העגל. כלומר, אנחנו ממשיכים את אותה תוכנית מקורית שהתחלתי לפני חטא העגל, זה גם מה שממשיך אחר כך. אז החטא העגל היה משבר מאוד גדול בעם ישראל, אבל לא איבדנו את התוכנית המקורית שם, כדי אנחנו ישרה בתוכנו. את אותו, ועשו לי מקדש. ועשו לי מקדש, נכון? זה מילאל. ושכנתי, בתוכם זה ממשיך גם אחרי חטא העגל. אז אני עוזב את המהלך, כי בכל, אני לא רוצה, אני יותר מצא עכשיו שהעניין הזה שבעצם אחרי נתינת התורה, זה בעצם מה שהמדרש שלנו יעסוק, נתינת התורה היא מביאה את עם ישראל למדרגה של הדעת, יציקת הנשמה, יציקת הרוח בעם ישראל, הלידה הייתה ביציאת מצרים, מתן תורה, נשמה ניתעת בנו, עכשיו אתם במדרגה כזאת שאני יכול להתחבר אליכם, עד עכשיו הייתם ילדים קטנים, עכשיו הגעתם לכלל דעת, אתם יכולים להתחתן עם הבת שלי. אתם מתחתנים עם הבת שלי? אני שם.
ושכנתי
בתוכה. אנחנו נראה אולי, בדרך כלל נמדת המדרש ההמשך, יש איזו בחינה מסוימת שכל אחד מעם ישראל בונה משכן. כל אחד מעם ישראל יכול לבנות משכן. אני אולי, אם כבר אמרת, נקדים את זה. יש שיר הפעולה שאתם מכירים או לא מכירים, אבל מי שחיבר את זה, זה רבי... הרב, שכחתי את הלב אסרמן, קובץ שיעורים. לא. אלחנן. הרב אלחנן וסרמן. בעולם השיבות זה מפורסם, ידוע שלו שיעורים, זה. הוא נרצח. הוא על קדושת השם.
הרב אלחנן?
כן. בשואה, נכון. הצוואה שלו הייתה, זה שיר מאוד יפה. בלבבי, משכן, אבנה. טוב, ששרים אני זוכר, עכשיו אני לא זוכר את המילים, אבל בלבבי משכן נבנה, ולנר אקח לי את אש העקדה וכולי, אש העקדה, זה הצד שעקד את עצמו על קידוש השם. זה האש שמובילה לו את החיים, כלומר כל הזמן זה בער בתוכי, אבל המשפט הוא...
רבי אמנון ממגנצה.
נכון, גם זה רבי עקיבא. בלבבי משכן נבנה. אני רוצה להוציא מהכוח אל הפועל התקודה הזאת שעשו לי מגדל שחלתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מהם. אני אוסיף על זה את הפסוק שמביא בפרקי אבות. הרי בכל מקום כתוב, יש 10, 5, 3, ואז נגיד לאחד. כל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. יש בעצם מצד מסוים שכל אחד ואחד מעם ישראל בונה משכן בתוכו. במדרש זה יותר חריף. לא שכל אחד בונה משכן שלו, אלא כל אחד מישראל, אפילו אחד, יכל לבנות את המשכן. עד כדי כך. בכל פרט ופרט בעם ישראל, כביכול נמצא נקודת הכלליות. זה כמו שנכון היום במדע הוכיחו, שאם לוקחים תא אחד באדם, תא אחד בגוף, אפשר לפתח ממנו את כל האדם. אני צודק או לא?
DNA,
נכון? מזה אפשר לפתח את כל האדם. זה המדע מצליח להגיע למה שאנחנו כבר יודעים מראש. אבל עכשיו זה גם הוכח אפילו מדעית. כלומר, גם בצד הגופני, האורגני של האדם, מנקודה אחת, בוא נגיד את המשפט הבא, צריך אדם לומר, בשבילי נברא עולם. לא גאווה. זה לא גאווה, כי אם זה גאווה, זה איבד את כל היו, זה לא בשבילו, ולא שום דבר שעדיף שלא נברא. אז זה מי שמתגאה, עדיף שלא נברא. אבל זה הכרה בערך העצמי של מדרגת האדם. אם האדם מבין מי הוא, אז כל העולם נברא בשבילו. כל העולם נברא כדי שתצליח להוציא מהכוח אל הפועל את המדרגה המיוחדת הזאת שלך שאתה נקרא אדם. זה המשכן שיש ביתך. למדתם טניה? חלק אלוקה. ממש. זה התוספת של הטניה. זה לא ענני וזה לא אשרה וזה לא סטיקר. זה ממש. מה דנפח? לא איפה אתם? בטניה או בטניה? נו. מה דנפח? מדילה נפח. נכון? אדם שנופח. מה שעושה רוח זה לא, משהו חיצוני, את מה הוא מוציא?
את התוכו.
מתוכו?
גם הקדוש ברוך הוא עשה את זה.
זה הכוונה, לכן זה לכן, נשמת רוח אפנו משיח השם. אז עכשיו, זה לא הקדמה, זה בעצם מבחינתי, זה הרעיון. עכשיו נראה דרך המדרש את העניין הזה.
הרב, לגבי הקדמה שאמרת, שלושה הדברים, היסודות של עם ישראל, שזה יציאת מצרים, מתן תורה והמקדש, לזה מתכוונים שאומרים,
רק שנייה, אבל לא אני, הרב ציודה. הרב ציודה.
כן.
החוט המשולש במראה לא נתק, זה נאמר על כמה דברים.
איזה משולש?
יש כמה משולשים יש. יש המשולש, פשוט כתוב שמי שנכנס...
זה המשולש.
נכון, אז גם משולש. כתוב שמי שנכנס בחנוכה. נכון, עם ציצית בבגדו, ומזוזה פתחו, ונר חנוכה מסביבו, לא, זה החוט המשולש במראה לא נתק. אז כל חיבור של שלושה...
אז כמו ב...
קדוש, קדוש, קדוש.
לא, כמו בסוכות עם
ה... לא, עכשיו יש ארבעת המין, אבל קדוש, 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 זה גם שלוש קדושות. אז יש כמה אפשרויות, כלומר כמה מספרים, אחד זה אחדותי, שתיים זה שניות, שלושה זה חיבור. בסדר? עד שבוע כתוב השלישי והכי ביניהם. אז יש להם מציאות שגם של השלוש קדושות. טוב, בואו נראה בפנים. דבר אחר, ויקחו לתרומה. אז דרכו של המדרש הוא כשהוא מביא פסוק, יש לו עניין לקשר אותו לדרשה שקשורה לפרשת שבוע, אבל כיוון שהוא כבר מביא אותו, כבר דורש אותו על הדבר בפני עצמו, אז לכן שהחלק הראשון לא קשור לכאורה להשראת השכינה, ולעניין של המשכן. הדאו דכתיב, תורה ציווה לנו משה, אני יכול גם להמשיך, כי זה על זה הדרשו, מורשה קהילת יעקב. אז מצד אחד, התורה היא על משה, מצד שני יש לנו מורשה. המילה מורשה היא הנקודה שבעצם המדרש עומד עליה. דרש רבי סמלאי, אתם יודעים איפה מחכה לנו הדרשה הזאת? בעזרת השם בסיום של מסכת מכות. אה, גם לכם, עוד מעט. איזה דף אתם עכשיו?
י"א.
אז אני רואה שאתם קצת מתעכבים. בסדר, אנחנו בשנה הרביעית. אנחנו בשנה הרביעית. תגיעו לשנה הרביעית, אנחנו... אז דרש רבי סמלאי זה
מסע... אנחנו נעזור לכם.
מסע, יש לכם שיר פרטי
מ...
וזה מסכת מכות. נכון, ככה כותב, זה בצד, זה... ראיתי את זה. דף כף גימל, כן, כף גימל. זה ממש דף אחד לפני הסוף. דרש רבי סמלאי. תרי"ג מצוות ניתנו לישראל על ידי משה, שכן מניין תורה, כלומר, תורה בגימטריה, כמה זה?
אם הוא אומר מניין תורה, זה 613.
אל תהיה פטי, תספור.
תף
זה 400, רש זה 600, וו זה 6, ה' 5, כמה הגעת ביחד?
בבול.
11.
611. איפה שתי מצוות? אומר, המדרש, אם תאמר אינן אלא תף רשוד א',
נכון.
ושתיים אחד הם? אלא אמרי רבנן, אנוכי, ולא יהיה לך בעשרת הדיברות מפי הגבורה שמעון. אז, תורה ציווה לנו משה, תף רש יוד א' מצוות ציווה לנו משה. עוד שתיים מפי הגבורה. אז למה המדרש אומר שתרי"ג מצוות ניתנו לישראל על ידי משה?
אז יגידו שמונה.
מה?
אז שיגידו שמונה, לא יגידו בכלל תרי"ג. הרי יש עשר דיברות.
כן, אבל יש שמונה ועוד שאר המצוות.
שניים, הקדוש ברוך הוא אמר.
נשאר, 611.
כאילו, מתוך השמונה אתה מוציא את ה-613. 611.
לא. שמונה, עשרת הדיברות זה גם חלק מהתורה.
ברור. אני אומר...
אז יש סך הכל 613. תוריד שתי דיברות.
מה המדרש אומר? איפה עוד שתיים? שתיים זה שניים שהקדוש ברוך הוא נתן.
נכון.
אז הוא אומר, מה זה השתיים האלה? השתיים האלה הם באו מתוך 10.
נכון.
אז כבר השאר זה 8.
נכון.
אז השמונה זה 611. שמשה.
כן. זה לא 611, 8 ועוד 603 מצוות.
למה 603?
10 דיברות.
כן.
זה לא כל המצוות. זה 10.
לא, זה התמצית של כל המצוות.
בסדר, אז יש מצוות מיוחדות שמתוכן אפשר למצוא, אמרו שזה על הצג, רוצים... כן, אבל זה לא תמצית, זה גם מצוות.
כן.
במניין של המצוות, שהרב המונה,
הם כלולים.
נכון, הם כלולים, אז זה לא בפני עצמם.
נכון. אז אתה גם יכול להגיד שהשניים האלה זה לא שניים.
אלא?
אנוכי השם.
ולא יהיה לך.
זה מצווה אחת בפני עצמה, נכון.
ולא יהיה לך, זה מצווה בפני עצמה. ואת זה שמענו מפי הקדוש ברוך הוא. הם לא בחשבון של תורה. אז לכן, תורה ציווה לנו משה, דייקה. תורה, תף רש יוד א', ציווה משה. את שתיים האחרים, קדוש ברוך הוא. אבל כתוב במדרש, שתרי"ג מצוות ניתנו לישראל על ידי משה. אז איך מיישבים את זה?
שמה?
כל התרי"ג ניתנו... שכל המצוות ניתנו על ידי משה. עכשיו אמרת ששתיים ניתנו על ידי הקדוש ברוך הוא. גם השתיים, גם השתיים שניתנו על ידי הקדוש ברוך הוא, עבר דרך משה, יפה מאוד, נכון. אנחנו שמענו, אבל מי היה האפשרות שלנו לשמוע?
בזכות
משה רבנו.
כמו שבהתחלה שהשם דיבר, אז כולם מתו, נכון?
כן, אבל זה היה...
הם לא אכלו כאילו לקטמות.
נכון, אבל זה היה כתוב שזה כל התר... הוא אמר את כל עשרת הדיברות. לא שמעו את כל... לא שמעו כלום. ואחרי זה, הקדוש הוא פירט אותם. הרי כתוב אלה... איך הלשון של הפסוק? לפני העשרת הדיברות כתוב, וידבר אלוקים...
כל הדברים האלה בני ישראל.
וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור. על זה דרשו שכך הוא אמר את כל עשרת הדיברות בדיבור אחד. עם ישראל לא שמע. הוא לא צריך לשמע את זה.
הוא פרחה
נשמתו. לא בגלל ש... זה לא... הוא לא שמע כי פרחה נשמתו.
הוא לא יכול להכיל את זה.
אי אפשר לשמוע את זה. האדם לא מסוגל לשמוע את זה. אחרי זה היה, הם שמעו רק קול. הקול הזה מיטט אותם. אבל עכשיו זה הנקודה שלו, זה לא זה שהם מתו. אלא זה שלא שמעו. אחרי זה הקדוש ברוך הוא. בא ופירט את זה, אומר, אנוכי, לא יהיה לך, אמר ישראל, די. לא מצליחים. דבר אתה איתנו. ואז משה רבנו קצת מתעצב על זה, שחבל שהם לא צריכו לשמוע את הקול מהקדוש ברוך הוא. כי אם יש מקום הקדוש ברוך הוא, לא הייתה התורה משתכחת מעם ישראל בכלל. כל מה שאדם היה לומד,
תורתו לימודו.
נכנס. הר דיסק, לא מאבד. יש כאלה שאולי יש כאלה שאולי יש להם איזה שארית משם מה שהם לומדים לא מאבדים מי זה יש לנו אחד כזה יש לנו אבל נדבר גם יש ארבעה תלמידים שהיו לרבי חמישה תלמידים של רבי יוחנן אחד מהם זה רבי אליעזר הגדול בור סוט שלא מאבד טיפה
רבי אליעזר הגדול
כן
הוא לא שכח כלום
לא
השתבח שלנו קומפיוטר
לא, קומפיוטר זה פחות, כי יכול לאבד. אם אין גיבוי, אין. טוב, ושתיים יחיין, אלא אמר רבנן, אנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמעום. דרך אגב, תדקדקו בתוך עשרת הדיברות.
הוא היה תלמידו של מי, רבי
עקיבא? שרבו נכון מרדכי. רבו של רבי עקיבא. בפרשיות עצמם, תראו שאנוכי ולא יהיה לך מחוברות.
אנוכי?
הן לא מופסקות בפרשיות. עד שהיה ככה, מישהו שראה את זה, אז אומר, מי אמר שעשרת הדיברות? יש תשע דיברות. אז הוא אומר, איפה כתוב בתורה שיש עשרת הדיברות? כתוב עשרת הדיברות?
בספר תורה שבאחד, זה בא בנפרד, אנוכי?
לא, 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 בפרשיות, כשזה כתוב, הרי מה זה פרשייה? בתורה זה שזה רווחים, נכון?
כן.
אז אנוכי ולא לך זה פרשייה אחת, אין הפסקה כמו שאר הדיברות. איפה כתוב בתורה שיש עשרת דברים? כתוב. והתחלה שאלתי, זה עד קלה, אני אומר, אז יש שני פסוקים, שמעתם את כל עשרת הדברים. יש פעמיים בתורה שכתוב שזה עשרת הדברים. כי הוא תגיד, אולי חזל בהמשך חלקו, מה מתחילים כל התפיסות הזה, שאחרי זה חכמים מגיעים, שאני, לא, בתורה כתוב שזה עשרה דברים, ולכן לא יהיה לך. ואנוכי, זה בעצם מצווה, כביכול בהיפוכה. כלומר, אנוכי, לא, אנוכי השם לוקחה, זה המצוות עשה לייחד את השם. ולא יהיה לך, זה מצוות לא תעשה לייחד את השם. כלומר, זה אותו מטרה משתי בחינות. עשה ולא תעשה. טוב, אז אמרנו שאנוכי לא יהיה מפי הגבורה שמעום. ותף רש יוד א' אמר להם משה, שנאמר, תורה ציווה לנו משה. מורשה, עכשיו במדרש לדרוש את העניין של מורשה, מה זה המילה הזאת מורשה?
כמו ירושה.
אל תקרא מורשה, אלא ירושה. אז כאן אחד המפרשים, הוא מאיר, שמה זה הלימוד הזה? כאילו, מה המדרש מרוויח בזה שאומר, אל תקרא מורשה, אלא ירושה. מי הג'קי כשקרא מורשה, אומר ירושה. גם הביטוי, אולי נראה את זה בפתואר. אולי זה בפתואר. רק שנייה. לא, זה מי שאיר על זה, שזה, מה המדרש מפרש? הרי הפירוש של המילה מורשה זה ירושה. הנה, אולי זה.
הנה,
פה למטה. בפירוש אמר זו. פירוש אמר זו, צריך עיון. מה צריך, יש לכם את זה? מורשה, אל תקרא מורשה.
גם בעץ יוסף למטה, הנה, אל תקרא מורשה.
כן, אז הוא עכשיו עונה. כן, עכשיו אני רוצה לראות את הקושיה לפני התירוץ. אז יש קושיה, אז התירוץ יותר טוב. צריך עיון. מה צריך לומר, אל תקרי? יש לכם את זה במאמר זו?
כן, כן.
מה צריך לומר, אל תקרי וכולי? שערי תיבת מורשה, פירושה, ירושה. כמו שכתב, וירש פרשת ועירה, ונתתי אותה לכם מורשה, תרגם אונקלוס ירותה, שזה ירושה. וכן מורשה קהילת יעקב, תרגם אונקלוס ירותה. ובסנהדרין נ"ט בצד א' ליתך, אך בברכות נ"ז בפסחים מ"ט שדורש מאורסה, אומר אל תקריא מורשה, אלא, אז זה דרשה? אל תקריא מורשה, אלא מאורסה, זה כבר דרשה, ומבין למה אל תקריא. אבל מורשה ירושה זה היינו אח. כן. וכמו שכתב כאן בסמוך, וכן בספר סדר ברכה, גם כן לאית אצל דרשת ירושה, רק אצל דרשת מאורסה. על כן, לפי אמר זו, בהכרח סמי חדה. מה זה סמי בארמית?
עיוור, לא?
נכון. אז בפעולה מה זה? תוריד. תמחק. תמחק חדה, גרסת המדרש, מקמת תלת, היינו בספר וסנהדרין ובית מקומות. כלומר, לפי אמר זו, זה לא נכון לדרוש בכלל את הדרשה הזאת. אלא, מורשה זה ירושה, כמובן, תורת ציון משה, מורשה, ירושה, ישראל לעולם, בלי אל תקרי. אין פה דרשה מיוחדת, כי זה פירוש המילה. אבל, אומר העץ יוסף, תקלו אל תקרי מורשה. הוא כן מסביר דווקא, למה זה לא אותה מילה. דה מורשה, משמע, מורשת ומונחלת. ולפי זה, לא יצדק אלא בעודם אחוזים בה. לזה אמר, אל תקרי מורשה. אלא ירושה, שהוא שם דבר שירושתם לעולם. אז יש פה דרשה. מובן מה ההבדל?
כן, אני שמעתי גם דבר מאוד
יקר. אם זה מורשה, זה נראה שהקשר שלנו לתורה הוא תלוי אם אנחנו אוחזים בתורה. כשאתה אוחז בתורה, יש לך תורה. אבל חס ושלום, אם אתה לא אוחז בתורה, התורה לא שייכת אליך. אז אומר, לא ככה, אלא תורה ציווה לנו... לא, הוא מורשה למשהו אחר. תורה ציווה למשה, מורשה, אל תקרא מורשה, אלא ירושה. התורה היא נחלתך, והיא לא תשתנה, היא לא תלויה בך, אלא היא מציאותך. היה מקום לבוא להבין שהתורה זה קניין חיצוני של עם ישראל, שבאש אדם, כמו כל חוכמה שאדם קונה, נכון? הוא לומד את הדבר, חוזר, אז הוא יכול לזכור אותו, ואם לא, אז הוא שוכח. היינו חושבים שגם ככה זה התורה? כמה שמלן שלא. שהתורה היא ירושה. ירושה זה מציאות שעוברת אליך גם. תרצה, לא תרצה, זה מציאות שעוברת אליך. אז מתגלה, תורה ציווה לנו משה. אז למרות שהוא ציווה לנו, אז זה מגיע כביכול כמו ציווי, כמו דבר שמגיע מבחוץ, כמו דבר שלא שייך אליי, אל תטעה. הוא מצווה דבר שהוא ירושה לך. וכדי שגם לא נטעה בהבנה שלנו, המדרש מביא לנו משל. בוא נראה גם מה אצלך, מה גם פירוש אמר זו, הוא גם מוסיף את זה. הוא אומר ככה, אל תקריא מורשה, כמו שכתוב באבות סוף פרק ב', שאינה ירושה לך, פירוש, של היחיד, יש פה הדגשה יפה, התורה לא שייכת ליחיד, אלא ליחיד אינה ירושה, וצריך להתייגע ולהשיגה, אך לישראל בכלל ירושה, וכמו שכתוב, לא מושהו מפיך, מפי זרחה, מפי זרע זרחה, וכן היחיד שכבר נתייגע והשיגה, היא לא ירושת אבות, ובכלל לא ימושו, וגם בתחילה אל היחיד מיועדת והרוסה, שבדרכים ידועים ישיגנה. מה אומר אמר זו? דבר נפלא. על מה זה כתוב ירושה? תורה ציווה למשה? מורשה? קהילת יעקב. ביחס לקהילת יעקב, התורה היא ירושה. היא נחלת הכלל. בעם ישראל ככלל, התורה נטועה בנו. אבל כל יחיד יחיד בעם ישראל, צריך לעבוד קשה כדי
ללמוד.
כן. זה ההבדל. לכן, אל תקריא, דרך אגב גם תלמדו את זה, זה נכון שהדרשות של חז"ל, אל תקריא ככה, אלא ככה, זה אומר שיש הבנה לשתי, כלומר, שתי אפשרויות. כלומר, אם לא, למה תורה כתבה מורשה? בדיוק, כמו חרוד וחרוד. כל הדרשות הללו יוצאים זה עיקרון כזה. שתי הבחינות קיימות. אבל גם הבחינה שאומרים, אל תקריא זה, אלא זה, הדרשה של חז"ל האחרת היא התוכן הפנימי של מה שכתוב. ההבנה החיצונית זה משהו כמו שזה כתוב בפשט. והצד השני זה הצד הפנימי של הדבר. זה לכן זה הדרשה. אז אל תקריא מורשה, למה? כי באמת היא מורשה. כי באמת היא דורשת עבודה ועמל והגיעה כדי ללמוד את התורה. אל תקריא מורשה, כי תדע שזה ירושה. אבל זה לא עוזר לי, מה זה עוזר לי שאני יודע שהיא ירושה? תכלס, אני צריך לעבוד קשה כדי ללמוד תורה, כדי להשיג אותה, אז מה אכפת לי הדרשה שלכם? מה זה משנה לי? זה משנה משהו? מה זה משנה? שם, אז מה? יש הבדל אם אתה יודע שהילד הזה יש לו פוטנציאל להגיע למשהו או אם אתה לא יודע, הבדל אדיר. אם אתה יודע שיש לו, איך?
מוטיבציה.
נכון, בדיוק. אם אתה יודע שאתה שייך למדרגה המיוחדת הזאת והיא לא דבר שהוא אינו בר השגה, זה קיים בך, אז התפקיד שלך זה רק לחשוף, לגלות את זה, דורש עבודה כביכול כמו לקנות דבר מחדש, אבל אתה שייך אליו. מה שאין כן כשהדבר הוא לא חיצוני. דיברנו על זה בכמה פעמים. גם עצם נתינת התורה, או עצם זה שעם ישראל עמדו על הר סיני, פסקה זוהמת הנחש, ואין לנו עוד זמן פסקה זוהמת. תכלס נפלנו חזרה, כי יכול אותו מצב. אז מה אכפת לי שהיינו שם? זוכרים פרשת נוח? וואי, כמה אחורה חזרתי. אחרי השם אלוקיכם תלכו. נכון? נוח היה את האלוקים התהלך נוח. אברהם אבינו היה התהלך לפניי ויתמים, הצליח לגלות מדרגה חדשה, שלא שייכת למציאות. אבל עם ישראל, אחרי השם אלוקיכם תלכו, נכון. כמה ישראל אחרי שהגיעו למתן תורה, הגיעו לשיא, אין יותר מזה. נפלתם? תחזרו על מה, על מה שהייתם. עקוב אחריי, בדיוק. תעקבו אחרי מה שגיליתם במתן תורה. אז כשאתה אומר, תורה ציווה למשה, מורשה. אל תקרא מורשה. אנחנו נותנים לך את המוטיבציה, את ההבנה, את הידיעה, שתדע שאתה שייך לזה, כי ירושה לך. אה, ירושה לי? עכשיו אני עובד אחרת. אני מגלה משהו שאני שייך אליו, לא משהו שחיצוני. זה ההבנה של מורשה ירושה.
הרב,
כן, מה שמעת הדבר יפה.
רציתי להעיר לגבי שתי המילים האלה, מורשה וירושה.
כן.
לגבי ארץ ישראל, קראתי באיזשהו מקום דבר נפלא. הוא אומר שם, מה ההבדל בין ירושה למורשה? הוא אומר, ירושה זה מישהו שירש לך משהו, ועכשיו זה שלך. אם אתה רוצה להמשיך להוריש את זה, זכותך, אתה לא רוצה, אל תוריש את זה. לא כן, ארץ ישראל, ארץ ישראל לא נתנה כירושה, היא נתנה כמורשה. היא לא שייכת לאף אחד, אסור לחלק אותה לאף אחד. היא לא שלך. אתה צריך להעביר אותה מדור לדור.
כלומר, זה לא ירושה שזה ממון הפרטי
שלי. זה לא ממון הפרטי שלי. הוא לא שלך, זה מורשה.
אומר המדרש, כנראה שעדיין לא הבנו נכון, אני צריך משל. מה המשל? משל לבין מלאכים, שנשבע כשהוא קטן למדינת הים. אפילו לאחר כמה שנים, עכשיו כבר כמה שנים הוא לא בן מלך, אפילו לאחר כמה שנים, אינו בוש, מה הכוונה? הוא לא מתבייש לחזור חזרה. למה? מפני שהוא אומר, לירושת אבותיי אני חוזר. זה הירושה. כך תלמיד חכם שהוא פורש מן התורה, והלך והתעסק בדברים אחרים, אפילו לאחר כמה שנים, הוא מבקש לחזור, אינו בוש, מפני שהוא אומר, לירושת אבותיי אני חוזר. מה הוסיף המשל על מה שהבנו קודם? תסתכלו בעץ יוסף. המשפט האחרון בעמוד. והיינו תלמיד חכם, שפירש מן התורה, שאף על פי שרחוקה ממנו, כי הוא התרחק מהתורה. אז אם התורה הייתה מורשה, שתלויה ביגיעת האדם להשיג אותה, אז כבר הוא לא חזר, זה לא המגרש שלו כבר, הוא עזב, זה רחוק ממנו. מכל מקום, כשירצה לחזור, לא יבוש לומר איך חשוב, ולא אוכל עוד לצאת ולבוא בלימודי כאשר בתחילה. אני לא אוהב אותו מקום. האדם שהיה ופרש, לכאורה, אני לא באותו כושר. אחד שרץ, רץ, 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 היה עצן, עזב את זה 5 שנים, גם הוא התחיל לחזור, הוא לא חוזר לאותו מצב.
הוא צריך מההתחלה.
גם את זה מההתחלה, לא בטוח שיהיה, כי אין לו אותם את הכוחות. עד היית בן 20, אחרי אתה בן 42.
באמת.
הגוף שלך זה לא אותו גוף. לא כן התורה. כי על ידי זריזותו וחפצו, ייפתחו לו עוד שערי תורה והידיעה. לפי שכירושה להם, וכמשל בן המלך שמביא, אתה חוזר למה שאתה, מה שאתה. אתה חוזר למה שאתה באמת. אתה בן של מלך, גם אם התרחקת, ההתרחקות הזאת היא לא מרחיקה אותך מעצמיות, מהמדרגה האמיתית הפנימית שלך. ולכן כשאתה חוזר, זה עניין של חזרה בתשובה. הרי לכאורה אדם שנולד לא שונה תורה מצוות, אז הוא לא חוזר בתשובה, הוא הולך, הוא מתקדם, מתעלה, למה הוא חוזר?
המקורות שלו.
המקורות שלו גם לא. אליו הוא חוזר, הוא חוזר אליי, לאן אתה שוב? שוב הישראל, הוא אומר, אליי אתה שוב. לאן חוזרים תשובה? להשם, לצד, למדרגה האלוקית שהקן לכל אדם ואדם. אל תקרא מורשה, אלא ירושה, התורה מונחת בתוך עם ישראל כנקודה עצמית מהותית. כל אדם שהיה בתורה, הוא חוזר אליה כי זה ירושתו. הוא לא מדבר, מה נראה של הבושה? הבושה היא שכשאדם חוזר למקום שהוא לא שלו, אז הוא אומר לו, מי אתה? מה אתה עושה פה? מי חוזרת לארץ ישראל ומתביישת? נעמי. נעמי שחוזרת לארץ מואב. עד כדי נעמי, אלא קרינה למרה.
מרה, נכון.
היא מתביישת לחזור. למה? כי איך שהיא יצאה, איך שהיא, לא, לא, שירה ענייה, איך שהיא, הנקודה הזאת שהיא יצאה ממנה, ועזבה את ארץ ישראל, זה הייתה נקודת חולשה, זה הייתה נקודה כזאת שהעם ישראל זוכר לה את זה. מה את חוזרת? את לא יכולה לחזור. אבל התורה גם יכולה לומר דבר כזה. עזבת אותי? אתה לא יכול לחזור. לא, התורה ירושה. זה שלך, זה אתה. אז אדם לא מתבייש לחזור למשהו. אז זה בן מלך. שגם כמה שהוא מתרחק, הוא תמיד יישאר
בן מלך.
בן מלך. זה בקשר לתורה. עכשיו דבר אחר. אל תהי מורשה. אל תהי קורא מורשה, אלא מורסה. טוב, זה דרשה ממש. זה אותם אותיות. מורשה, מאורסה. אל תקרי מורשה, אלא מאורסה. מה העניין של האירוסין ביחס לתורה? מה החתן זה? קרוב אצל השתי צעירים שלנו. מה החתן זה כל זמן שלא נשא אירוסתו? בזמן הגמרה. תקופת האירוסין הייתה 12 חודשים. האישה אוספת תכשיטים, הבעל עושה פרנסה כדי שיהיה לו גם כסף לעשות חתונה, וגם שיהיה לו יבנה את הבית וכו'. אז מה עושים בשנה הזאת? אסור להם לחיות ביחד, היא אסורה עליו, למרות שהוא כבר נתן לה טבעת. הוא אמר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. לך אלי אבא שלך.
אבל
אין חופה
וקדושין.
יש קדושין, אין חופה. אין נישואין, יש אירוסין. אז כל התקופה הזאת, מחתן זה כל זמן שלא נשא ארוסתו, הוא הווה פרדורן. מילה נחמדה מאוד, לא בעברית. מה זה פרדורן?
יש
שאלו
בסימן.
לא, 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 לא. אז הוא, בוא תראו את הפירושים. מרזו אומר ככה. איך?
הליכה מרוצה.
מרזו כותב, פרדורן פירש, הולך לפני השער, והכוונה שומר השער, והולך תמיד בהליכה וחזירה, וכן החתן הולך תמיד לבית אבי הקלה. העץ יוסף אומר, מה זה פרדורן? שתי תיבות. פרדורן. פרה הוא לשון ירושלמי, הליכה במרוצה, ודורן הוא לשון בית דירה. במקום אחר מפרשים שזה דורן, כלשון דורון, מתנה, כי כל מה שהוא צריך להגיע לבית חמיל צריך להביא מתנות. אז זה המתנה שהולך חוזר, הולך חוזר. מי הולך למי? החתן הולך להרכלה. משנשאה, הרי אבי הבא אצלו. נכון? זה המצב. היום קצת מבולבל, קצת, אבל בסדר. ככה שלא ניתנה תורה לישראל, ומשה עלה אל האלוקים. משה רבנו זה שצריך להגיע לבית חמיל, כי שם נמצאת התורה. משניתנה תורה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם. תבנה לי יחידת דיור. הבת שלי כאן, אני מגיע. מה יוצא מכאן? שעל ידי...
ועשו לי דירה בתחתונים.
כן. העניין של התורה, היא בעצם מה שאפשרה שהתורה לא תישאר.
למעלה?
למעלה, אלא... לא, נתינת התורה אלינו, היא בעצם מביאה את השרת השכינה אלינו. הנקודה של משה עלה אל אלוקים, זה בעצם ביטוי, שכדי להשיג את התורה, היה צריך כל פעם להתעלות. אבל אחרי שהתורה אצלנו, והתורה ירדה אלינו, אז השכינה יכולה להיות צמודה אלינו.
זה משה עשה את העבודה כאילו.
בשביל כלל ישראל, ודאי. יש דרוש נפלא של הרב, בדיוק הנקודה הזאת שדבר אתה איתנו ונשמע, שמשה רבנו חלשה דעתו. למי יותר, מה יותר עדיף לשמוע? מהמקור, לא מהשליח. והקדוש ברוך אמר, ישר כוחם שאמרו את זה. כי משה רבן אמר, תש כוחי כנקבה. כי אם הייתם שומעים מהקדוש ברוך הוא, זה היה מתקיים בכם. עכשיו שהתבקשתם ממני, ירד לי הכוח. אמר לו, קדוש ברוך הוא, כל הכבוד להם. מה משה רבן חושב? מה קונה לו? נכון? הרי הדיון הזה הוא אמיתי, ולכל אחד יש תפיסה. משה רבן אומר, אם עם ישראל מקבלים את התורה מהקדוש ברוך הוא, הם שומעים את הקדוש ברוך הוא, זה קבלה אחרת, אתה עדיף לשמוע מהרב, ולא מהתלמיד. זה צינור עדיין. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבין מה התפיסה של עם ישראל. הם, עם ישראל אומרים ככה, אם קבלת התורה תהיה תלויה בנו, בעם ישראל, לפי המדרגה שלנו, יכול שלא נצליח לקבל את כל התורה כולה. ואז לא תהיה פה קבלת התורה בצורה מושלמת. ויכול להיות שנצטרך קבלת תורה נוספת. מי אמר שנזכה עוד פעם להיות זכאים לעוד קבלת תורה? עדיף שאתה תדבר. אתה תקבל את התורה בשבילנו, ואז זה תהיה קבלת תורה גמורה, כלומר התורה ירדה לעולם בצורה מושלמת, אנחנו אחרי זה בעזרת השם, שתצאנו, תן לנו את הזמן, אנחנו נגיע לזה. אמר הקדוש ברוך הוא, ישר כוחם. כי בעצם מה הייתה הנקודה, כלומר, משה רבנו חשב שזה חולשה. אבל כמו מסביר להם, זה לא חולשה. הם רוצים את המושלם, הם רוצים את התורה בצורה הכי גבוהה. וגם זה כתוב שם, שהקדוש ברוך הוא עוד היה צריך לעשות נס, ולהעלות את משה רבינו למדרגה עוד יותר גבוהה ממעלתו, כדי שתהיה קבלת תורה מושלמת. אז אומר, אז פה בתרתי, כלומר, עם ישראל כבר לא נמצא במדרגה של משה רבינו, וכדי לקבל את התורה צריך את משה רבינו לעלות למקום כזה. אתה רוצה שנגיע לשם? לא נצליח. תהיה אתה שם, בשבילנו.
הרב, זה מה שהליכודים מתכוון פה, הוא עצב, העצב של משה?
עוד פעם?
הליכודים.
נו.
איפה שרשום, הוא עצב, לכאורה אינו דומה למוכר.
לא, 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 אתה מצא מדרש הקודם, רבנו.
כן, כן. זה לא העצב של משה...
לא, 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 זה משה, כביכול, כדורך היה צריך להתעצב, אז זה שהוא נותן את המוכר, את הדבר הכי חשוב לו. אז בוא נראה כאן. אומר העצב ספר.
השכינה, לפי מה שאתה אומר, הרב, לא הייתה לפני קבלת התורה?
לא.
אוקיי, אז כתוב גם שהאדם הראשון היה בגן עדן וגורש מגן עדן. אז לא הייתה פה שכינה? לפני קבלת התורה?
אצל, אולי אצל אדם הראשון כן. והשכינה יותר כאן. ועכשיו היא שוב ירדה. אומר עץ יוסף, אלא מה הוא עשה, מה חטאנו וכו'. ולכן לא בא השם אצל ישראל, אלא משה היה הולך אצל השכינה. ואנחנו מסבירים שמשה רבינו הולך אצל השכינה,
אצל
הכוונה
התורה.
שצריך לעלות, ומשה צריך להתעלות ולהתייגע, ולהוריד מעצמו, להפשיל מעצמו לכל הצד החומרי כדי לצרח אל התורה ולהשיג משהו. זה היה לפני. אבל אחר כך, והי בישורון מלך, שבא השם בכבודו לגבי ישראל על ידי התאסף ראשי עם יחד, דהיינו מעמד הר סיני. כי מאז שקיבלו את התורה, נתייחד השם עמהם וציווה לעשות משכן לשוכנו. ומאז לא הייתה התורה מאורסה, אלא כנשואה. הנשואים איפה קוראים? מתן תורה. לא, ישורון זה עם ישראל. אז פה, סתכלו בפירוש האמרי יושר, כי כאן לפי העץ הספר מסביר באמת לפי הפשט, שהיה אירוסין, ומתן תורה היה נשואים. אומר האמרי יושר, תראו איך אומר את זה. אל תהיה קורא מורשה אלא מורסה. אם בערך 40 יום שעלה משה, הכוונה שהתקופה הזאת שמשה רבנו הלך בזמן של 40 יום, זה החתן הולך לה, לבית חמיב.
כן.
זה התקופה של אירוסין. ואחרי זה נישואין. טוב, או שגם עכשיו היא מורסה. מה אומר אמרי יושר? חוד שעדיין אנחנו, הקשר שלנו עם התורה זה רק קשר של אירוסין. עוד לא נישואין. כן. ויש מי שאומר שזה שהמדרש בחר. להשתמש בביטוי מאורסה, זה קשר יותר עליון מאשר הקשר של הנישואים. כדי הוא אומר לעם ישראל, ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי בצדק משפט, ורסתיך לי באמונה. למה רסתיך? בוא נתחתן. מסביר המרן הרב קוק. אנחנו רואים את זה כל מה על התפילין, נכון? אתם קושרים את זה על התפילין ואומרים את זה. נכון, זה כמו הטבעות. אז למה ורסתיך? כי הקשר, הקשר, של האירוסין, זה בעצם הקשר הנשמתי בין בני הזוג, לא תלות בצד הגופני.
זה מה שרציתי להגיד.
זה הקשר האצילי. לכן אתה אומר לעם ישראל, ורסתיך לי לעולם, שהקשר בינינו יהיה דבר שהוא לא תלוי בצד הגופני, אלא יהיה בצד הנשמתי. ולכן כל אדם, כל קשר בין בני זוג, יש בו שלבים בחיים, שחוזרים לצד של האירוסין. כמו שאומרים חז"ל, שהאישה, אחרי שתובלת, תהיה לבעלה כמו קלה בחופתה.
כן.
כלומר, התקופה הזאת של הנידה, שכביכול האישה מרוחקת, מה מרוחק? הצד הגופני. זה הזמן לחזור להירסתיך. ולא להגיד לה, את מנודה, איך לחדר השני, לא רוצה שום דבר איתך. לא. להיזהר, אבל זו התקופה, וזה הזמן שנותנים לנשואים את הקשר של האירוסים, את הקשר הנשמתי, את הקשר הצילי שלהם. אבל עתיד לבוא, לא תקריא לי עוד.
מה הוא רסם?
אלא יהיה נישואין. למה? שעם ישראל בכל התקופה הזאת מתרגל לחיות לפי מדרגה של האצילות של האירוסין, אז אפשר להתחתן. אז זה מה שיהיה לעתיד לבוא.
ואני חשבתי מהיבט אחר, הרב, שכל הזמן להיות מאורס ולא נשוי, כי אתה כל הזמן מחזיר אחרי התורה.
נכון, גם יש צד מסוים מזה, נכון. זה קשר אחר בזמן של האירוסין. אבל נעשו פה אמרי אשר עוד מדרגה, למה זה אירוסין ונישואין. גם בערך היא גלות סודותיה, עתה היא מאורסה, אבל לעתיד מלא ארץ דעה את השם. כלומר, הקשר של האירוסין זה עוד קשר, מבחינה הזאת, שלא מתגלה הכל. יש עוד עדיין הרבה הדברים שאנחנו לא יכולים להיות ביחד. אז זה סוד. הסודות עדיין לא התגלו. מה שהתגלה עכשיו זה חלק מהמדרגה. זה קשר עצום, אבל זה חלק. לעתיד לבוא יהיה הנישואין, שזה גלות כל מדרגת התורה. איזה יופי, יש פה עכשיו, תראו את הפירוש המרזום, מדהים. ועשו לי מקדש. כמו שכתב ליל סוף סימן א', סוף סימן וכולי, אני מדלק, והנה פתח בארוסה, יש לכם את זה?
כן.
דף שני אילן.
הנה, פה.
לא, צוד יש דף הרי, הוא קיבל כמה דפים. והנה כאן פתח בארוסה ולאל בנשואים, ולאל תדבב כארוסה וכולי. והעניין, יש לכם את זה?
כן.
שמקודם בריאת העולם, תראה זה נפלא, משל כמו זה, מקודם בריאת העולם הייתה מזווגת לישראל. זה הסברנו תמיד, שמה זה מקודם בריאת העולם? הרי זה אין דבר כזה קודם בריאת העולם.
שהתורה הייתה תמיד הייתה קיימת המונו.
אבל מה זה תמיד? אין, לפני בריאת העולם אין כלום. זה אומר שזה המגמה. לפני שנברא העולם, יש תוכנית. מי נמצא בתוכנית? עם ישראל, התורה, שבת. כל הצד של המטרה של העולם, זה הכוון הקדם לעולם, במעלה. זה קודם, העולם, עניינו, זה להוציא ולגלות את העניין הזה. אז מקודם בריאת העולם... היה כבר את הנישואין של בת פלוני לפלוני.
ישראל התורה.
נכון, קודם, 40 יום קודם יצירת הולד, יוצאת בת קול אמת, בת פלוני לפלוני.
אמת.
כדמיון, הבת קול ביצירת כל אדם, בת פלוני לפלוני. גם פה יש בת קול. עם ישראל, מה הזיווג שלו? תורה. מראש, מקדם, זה הזיווג.
הרב, לפי המשפט הזה, בת פלוני לפלוני, לכאורה אדם או בחורה לא צריכה, גבר או אישה, בחורה לא צריכים בכלל לדאוג לזיווג. הרי בת קול יצא.
איפה השתדלות שלך?
מה?
ואיפה השתדלות?
גם בלי השתדלות. אם היא כבר קבעה, זה יתחתן עם זה.
נכון. זה יתגלה.
וזה
יתגלה. וזה יתגלה. לא, אבל מה זה שהוא? אנחנו לא חוששים. אנחנו לא שיודעים, ודאי שיודעים.
לא, כאילו לסמוך את המשפט הזה.
תסמוך ותשתדל. אנחנו לא יושבים ואומרים, טוב.
וזה נדור של אדם
צבים לראש השנה. טוב, אתה גם יושב בבית ואומר, יבוא לי כסף מהשמיים. בתונותיו שאדם כתובים לו מראש שנה ראש שנה. ודאי שזה בנוי על מה שאדם פועל. אבל אל תדאג, בעזרת השם תתחתן עם מה שזה יועד לך. לסובב הסיבות. אז זה בת קול.
בת קול לא עצה ולא הכריזה
עליהם. או שהם גרמו לעצמם של רווקים.
כן? יכול להיות שכן הכריזה והם ישינו את הרמדה.
מה זה יכול להיות? כל בת פלוני פלוני, אלא מה? הוא ישב חיכה שהגיע לו. כן. הוא בנעשה ונשמע... יפה מאוד. נעשה ונשמע היה בדמיון קידושין. הייתי אולי דורש את זה כמו קידושי, כמו שאומר, הרי את מקודשת לי. אז נעשה ונשמע, גילינו את הקשר לתורה. על מי נאמר, נעשה ונשמע כתוב שזה היה הסוד של מלכי השרת. עם ישראל גילו את המדרגה הזאת של מלכי השרת שהם שייכים לזה. איך אתה אומר נעשה?
לפני שאתה שומע.
לפני שאתה שומע, זה מה שאנחנו שייכים אחד לשני. מאז! מראש מתסכל בעיניים לתורה, אומר לה, את שלי.
מכירים אותך.
מכירים אותך, אנחנו מכירים מזמן. וקבלת הדיבורות כנישואין, כזה כמו הכתובה. לא, אומר, קבלת הדיבורות זה נישואין, והלוחות הראשונים ככתובה. בחטא העגל, נקראה הכתובה כביכול גירושין. ועומדת להתקדש. כאילו חזרנו אחורה, ביטלנו את הנישואין, כי אין כתובה. ובלוחות שניים כנישואה שנייה. שאתה אומר, אך תמיד בתנאי זה, כשזוכים כנשואה, כשחותים כאלמנה, כגרושה עומד לנשואים, בבחינת ארוסה ולעתיד נשואה לעולם, כך הוא אומר הפירוש המרזוב, מסביר את כל המדרשים או דברי חז"ל שלמדתם לגבי המצב של עם ישראל, פעם כתוב אלמנה, פעם נשואה, פעם גרושה, אומר זה תלוי באיזה מצב היינו, אם היינו מצב טוב, נשואים, מצב של חטא, או כל דבר אחר, או אלמנה, או גרושה, אבל, מה הדבר שמחדש? שתמיד היינו בעמדה כזאת, גם אם זה גרושה, גם אם זה אלמנה, עומדת להתחתן. תמיד, נכון? כל דודי דופק. פתחי לי אחותי רעייתי. תמיד הכל הזה דופק כל הזמן. פתחי לי אחותי רעייתי, אני מחכה להתחתן איתך. רק רגע, צריך ללבוש את הכותונת, רק רגע, חנכת רק עכשיו התלבשתי, רק רגע. פתחתי את הדלת והנה דודי חמק עבר, נשפסנו את השעה. על הדבר אחר, אל תהי קורא מורשה אלא מורסה. מלמד שהתורה ארוסה לישראל שנאמר ורסתיך לי לעולם. הנה פה את הנקודה. ומניין שהיא כאשת איש לעובדי כוכבים. מה הכוונה? שלעובד כוכבים היא נקראת אשת איש ואסור לו. עובד כוכבים שבא לאשת איש חייב מיטה. נכון, גוי שעבר שבת חייב מיטה, כל גוי שלמה תורה חייב מיטה. שנאמר, היחטא איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה? אם ילך איש על גחלים ורגליו לא תכוונה? כן, הבא אל אשת רעהו. איפה כתוב פה פסוק על התורה? אז יש רצו לומר שכתוב אש ואין אש, הלא כל דבריי, כאש נאום השם הזה התורה. או אחד המפרשים אומר שבמשלי, המשל של אישה בדרך כלל תמיד זה על התורה. אשת חיל, יש את הרובד הפשוט, אבל רוב ספר משלי שהוא מדבר על אישה, כוונה לתורה או החוכמה. אז פה אשת איש, מי זה אשת איש? התורה היא אשת איש של ישראל, ואם הגוי מתעסק או נוגע בתורה, הוא חייב על זה מיטה. אבל מה זה מתנהג בתורה כמורסה? תקלו בעץ יוסף. מלמד שהתורה ארוסה לישראל, שינהג בה מנהג ארוסה בצניעות, ולא יגלה טעמי תורה בפני עם הארץ. כמו שכתוב, שלומד תורה בפני עם הארץ, כאילו בא על ארוסתו בפניו. ארוסה זה צד של צניעות. התורה מורסה לך, אתה לא צריך לגלות אותה ולחשוף אותה, היא שלך. היא דבר ששייך למדרגה שלך, והיא לא שייך למי שלא שייך אליה. פה המדרש הולך על גוי, אשת איש. והעץ יוסף מסביר גם על העם הארץ. כי עם הארץ הוא לא שייך למדרגת התורה. ואם אתה מגלה טעמי תורה בפניו, טעמי תורה. כי אז כשאתה אומר את המעשה, אומר אותו, זה מה שאני אעשה, אני צריך לעשות ככה. מדבר לעולם, אומר רק רגע, זה הסיבה למה, אז מתחיל להתחכם, והוא לא מבין לך את כל השקלולים, ונותן רק שמה מתייחס נכון לתורה, אז זה עם הארץ. לא, עם הארץ. מי זה עם הארץ? או שלא אוכל חולין בטהרה, או שלא קרה שנה ולא שמש למלחמים. לא, לא משנה, זה גמרא מסכת ברכות, זה דף. ממדלד, או ממדלד, ממזיין. שם יש כמה דעות, מה זה עם הארץ. אבל למה זה פרק? זה אדם שבעצם שייך לארציות. יש בזה כמה בחינות. המדרגה אולי הכי גבוה של עם הארץ זה...
אבל שרבה מהארצות שהתקדמו וקיבלו
את התורה. בעזרת השם, שהם יהיו שם, תגלה להם תעמי תורה. עד אז תלמד אותם שיעורים פשוטים ולא משהו יותר עליון. אבל מה העניין של המאורסה? אז כמו שדברנו בעצם קודם, שהעניין הזה... הנה, וספסתי את הליקוטים. טוב, אז תתקעו איך לקרוא עוד בדקה את הליקוטים.
אני אז... חמש דקות.
דבר... לא, זה בעצם שייך למדרש, לחלק הקודם של המדרש. אז אנחנו אומרים, אל תקרא, תורה ציווה למשה, מורסה. אז החלק הקודם שלמדנו במדרש, הוא קשור להשראת השכינה, לפרשה שלנו. החוזר של המדרש להגיד, אל תקרא מורשה, אלא מורסה. לא רק להגיד שבעצם החלק של הירוסין היה בתורה, אלא ההתנהגות, ההתנהלות שלנו ביחס ללימוד תורה, זה כמו שאדם צריך להתנהג ביחס להרוסתו. זה לא, כמו שאמרנו קודם, שאל תקרא מורשה אלא מורסה, שבעצם התורה הייתה מורסת לנו בתקופה הזאת, ואחרי זה התחתנו איתה, או יותר מוכן להתחתן איתה. אלא היחס של האדם לתורה צריך להיות כמו היחס של האדם אל אשתו הרוסתו, שזה דבר של צנוע, דבר שהוא שייך ומיוחד רק אליך ולא לאחר. הרי מה זה הרוסה? הרוסה כתוב בשון הקדש, שהיא אסורה גם עליו ועל כל העולם. זה היחס של הרוסה. ואז מה יוצא מזה? נגרוש את זה. אדם לומד תורה, הוא צריך להתייחס לזה בצורה כזאת, שכאילו הדבר הזה... שנייה, אני רוצה לשפט. רק רגע. אדם, כמו שבארוסה, אדם בעצם אשתו, אשתו לכל דבר. זה קניין הכי מיוחד שיש בקידושין, הוא קונה, אבל אין לו כלום. זה לא שיש לו משהו, הוא לא קונה את הממון שלה, הוא לא קונה את הגוף שלה. זה קניין מיוחד שהוא קונה אותה להיות אשתו. זה הקניין. אמרת עכשיו הגדרה בגמורה. אדם, מה עושה בקידוש? לא קונה. אתה נתת לפני 40 שנה כתבה לאשתך, 30 שנה. אמרת לה, מה קנית? מה קנית אותה? היא מה, העברייה שלך?
קניין רוחני.
לא, קניין ממשי. אתה קונה אותה להיות אשתך. היא אסורה לך. לכן אמרו שם תוספות, שאמרו חזה לשון, האיש מקדש, לשון הקדש. הקדש דבר של אסור. היא שלך, היא לא. אדם צריך להתייחס לתורה כמאורסה. היא שלך והיא לא. היא אסורה על כל העולם ואסורה גם עליך. אבל היא שלך. היא אשתך. כשאדם לומד תורה זה היחס. לדעת שאני לומד דבר ששייך אליי, אבל הוא רחוק ממני. זה לא בבעלותי. זה לא קניין של חפץ. זה לא איזה דבר שאני בעצם מכניס אליי וזהו. לא, תמיד זה דבר שהוא מוקדש, קדוש, מורחק ממני. וככה אם האדם מתייחס לתורה כמורסה, זה דרשה נפלאה שאני רוצה, שזה בונה את היחס שלנו ללימוד תורה. היחס שלנו לתורה זה לא חוכמה שמונחת עכשיו בכיסי, אלא זה חוכמה אלוקית שתמיד נשארת רחוקה, נבדלת, זה הקדש, נבדלת ממני, אבל היא אשתי. אני לומד את הדבר כדבר שאני, היא שייכת אליי, היא כל כולה שלי רחוקה ממני. זה היחס לתורה. טוב, אז סיימנו את זה דבר נפלא, אבל בואו נחזור חזרה לעניין של המורסה. זה מה שאמרת אולי, תראו בליקוטים, בזה נסיים. מורסה מי שנשאה. יש לכם את זה בליקוטים בצד שמאל קיצוני. הכוונה, כי בחינת עלייה מורה על דבר גדול מאוד, מזכרנו את זה, שהוא צריך משה להתחזק מאוד ולעלות למדרגה רמה כדי לקבל את התורה האלוקית. זה, הוא משה עלה אל האלוקים. אבל אחר כך, תכף שניתנה, אז כאילו נסעם לישראל, ואז השכינה למטה על ידי קיום התורה. ואז, ועשו לי מקדש ששכנתי, שבפעולות קטנות וקלות ישאר השכינה למטה. ואבן, ויין במורה נבוכים בביאור עלה וירד, ויהיה ביאורו לפי זה. תורה ציווה לנו משה, שבתחילה הייתה רק מאורסה, אבל עכשיו ציווה שהיא לנו ממש. תורה, בהתחלה זה מאורס, זה דבר שהוא רחוק. אבל אחרי שהיא ניתנה לנו, ציווה לנו, כבר שייכת לנו על ידי ציווי קטן, על ידי קיום קטן, כבר אנחנו יכולים להיות קשורים אל התורה. בעזרת השם שנזכה לאירוסים, ובעזרת השם גם לנישואים. תודה שלום, ברוך וחודש טוב.